שלום וברכה. אני מקווה שהתאוששתם מההפסקה הבלתי נסבלת במפגשים בינינו. מה? ארוך מדי, נכון? מה אני אעשה? אתם ברחתם לי בט"ו בשבט, זה כבר לא אשמתי. היה טיול של המכון וזה, לא אשמתי. כן. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא. בספר לנבוכי הדור מאת רבנו אור האורות הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואנחנו לנבוכי הדור בעמוד 100, ברור מה, בעמוד 100. כן, הנושא באופן כללי, הדתות. יש שאלה בספר קבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, הרב שמה מביא ארבע טענות של הכפירה. יש ארבע טענות של הכפירה. הטענה הראשונה זה שיש כל כך הרבה דתות, כל כך הרבה ריבויי דעות, אז איך הדתות יכולות לטעון שהן אומרות את האמת? יש הרבה דתות. הטענה השנייה זה ביקורת המקרא. הטענה השלישית והרביעית, לא זוכר אותן. אבל מה שחשוב לי כעת זה הדיון בטענה של ריבוי הדתות. אומר הרב קוק שם, כמען, לעילוי נשמת, הרבי נצר בן שמחה ויהודה עליה ושלום. בסדר. זה היום? טוב. זוכר, הגעתי אפילו. טוב, אז איפה היינו? אז הרב קוק שמה מתייחס לשאלה ריבוי הדתות, הוא אומר, ריבוי הדתות. סך הכל, כל הדתות פחות או יותר אומרות אותו דבר. מעניין. עכשיו כמובן, יש דירוג בין הדתות, יש מדרגות, אבל בסופו של דבר, הדתות נותנות מענה לאותו סוג של אינטואיציה. אין אפשר, כמו זה כמו להגיד, למשל, איך אפשר לקבל את היהדות? הרי יש ספרדים ואשכנזים, חסידים ומתנגדים, וכו'. כן, אבל כולם שייכים לאותה התנועה הכוללת, גם אם יש הבדלים. אז למה מתעוררת שאלה כזאת? למה לא? מה אכפת לך? למה שלא תתעורר שאלה כזאת? לא, אתה יכול להגיד, אני מבולבל ביהדות כי כל רב אומר משהו אחר. בסדר, אבל תיקח מה שהם מסכימים. הם מסכימים כמעט בכל. הם מסכימים שצריך לשמור שבת. בסדר? למשל. אז נכון, אבל הרב אומר, זה טעות לחשוב שרק אחד צודק וכל האחרים טועים. יש תמיד תערובת של אמת ושקר, כמובן אנחנו הסופר סופר אמת שבאמת, אבל יש מדרגות מדרגות של תערובת, של אמת ושקר, וגם יש לשקר איזשהו תפקיד. למשל, במסכת שבת, יש דיון לגבי זהותו של התחש, אורות תחשים, נכון? בבניין המשכן יש אורות תחשים. אז הגמרא דנה, מה זה התחש? והרב שמה בעניה מעריך מאוד להסביר שהתחש, כיוון שזה השכבה החיצונית של המשכן, זה השכבה החיצונית של הקודש, שזה הדתות שיצאו מתוך תורת ישראל. ושם בעצם הוא מזהה, בלי לומר את המילה הזאת אפילו פעם אחת, שהתחש זה הנצרות. הנצרות. מה? עכשיו, הוא מה? זה מה שהוא כותב. עכשיו, מה שמעניין אותי שמה, הגמרא דנה בשאלה, האם התחש הוא חיה או בהמה. והגמרא אומרת, ברור שזה בהמה. שהרי לתחש יש קרן אחת במצחו, וגם השור שהקריב אדם הראשון, היה לו קרן אחת במצחו. שור זה בהמה, אם כן, התחש הוא בהמה. אומרת הגמרא, זה לא טוב, לא הוכחה. למה? כי יש גם חיה שיש לה קרן אחת במצחה. זה כנראה הקרנף, כן? עכשיו, החיה הזאת שיש לה קרן אחת במצחה, נקראת קרש. ככה זה נקרא בגמרא. נקראת קרש.
קרש בקוף.
כן, קרש בקוף. אומר הרב, הקרש בקוף זה אותיות שקר. זאת אומרת, זה תערובת השקר שנמצא באמונות שיצאו מתורת ישראל. ושם הרב מעריך מאוד להסביר מה הצורך בשקר. כלומר, אתה לא, כי ההערה הישראלית איננה יכולה לפרוץ בתהרתה אצל אומות העולם, אלא אם כן יש לה מסננים. והמסנן של האור הישראלי זה השקרים שמעורבים בתיאולוגיה שלהם. כלומר, הרב קוק יש לו סימפתיה אפילו לשקר. כמו שגם מצאנו באורות, בעמוד קוף ממתת נדמה לי, הרב מלמד סנגוריה על שנאת חינם. אומר, הרב כל כך, מה קרה? טוב, בסדר, אם אתה כל כך רוצה. הרב כידוע אהב את הכל, היה מלא אהבה. אז הוא אוהב את הכל, כולל את השנאה. כן, הוא כותב כאן, מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל, צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. כן, אז זה צריך להבין איך זה עובד, הרב מסביר שם את הדבר הזה. טוב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נבדור. אז זה גם פה, אז לפי זה היה צריך להיות שתהיה סובלנות עצומה כלפי הדתות. זה לא ככה. איך התורה אומרת לגבי עבודה זרה? להשמיד, אשריהם תשרפון באש, מסבחותיהם תיטוצון, פסילי אלוהיהם וכו'. בקיצור, שמה זה הולך חריף נגד עבודה זרה. אומר הרב, והנה, בנוגע לעבודה זרה, נאסרה לנו הסבלנות, סבלנות בימי הרב קוק זה סובלנות בעברית שלנו. סבלנות בפועל. ודבר זה הוא מיוחד רק לנו, עם השם, שאין כל אומה ולשון שבעולם יכולה להידמות אלינו בדבר זה, מפני שאותנו הקים השם בעולמו שנהיה עדים על כבודו, על אור אלוהותו והשגחתו ודעת שמו יתברך. זאת אומרת, הקיצוניות נגד עבודה זרה בעם ישראל היא מיוחדת לעם ישראל. הדבר הזה לא מבוקש מן האומות. מעניין, יש בפירושו של רבנו בחיה על התורה, הוא כותב על הפסוק, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ועזבוני ואפר את בריתי. מה זה? אלוהי נחר הארץ. זה? אז אפשר להגיד, זה האלוהים של הנוחרים. נחר במובן של שם קיבוצי לנוחרים, אלוהי נחר הארץ. אבל אומר רבינו בחיה, הכוונה אלוהים שהם נוחרים בארץ. כלומר, עבודה זרה בארץ ישראל לא מקובלת עלינו. אבל בשאר העולם יש טולרנטיות. ולפיכך לא תמצא שיבואו הנביאים בתוכך כלפי האומות על עובדם עבודה זרה. אלא אם כן עבדוה בארץ ישראל. כלומר, זה קשור למושג של עם נבחר. עם נבחר זה הבסיס לסובלנות. כי אם אני נבחר, אז רק אני נבחר. אני לא דורש ממך להתנהג כמוני. אני הנבחר, אתה לא. אם אתה לא, תעשה מה שאתה רוצה. מובן מאליו שבדברים שהם מוסר בסיסי, רצח, ניאוף, גזל, אני כן אבוא אליך בטענות. ולכן כשיונה הנביא נשלח אל נינווה, הוא נשלח אל נינווה כדי להחזיר אותם בתשובה על מה? על הגזל, ועל החמאס אשר בחפיהם, ועל העושק. מה עם זה שהם עובדי לילים?
לא אכפת לו.
בסדר? אז זה גם מה שאומר כאן הרב. תקרא לזה לתת מקום לאחר, אם זה עושה לך טוב. על כן. מה? המילה סבלנות פה פירושה סובלנות. סובלנות זה שאתה לא מתערב בהתנהגות של השני. טולרנס. בסדר? זה כן. זה כן באים. למשל, יונה הנביא יצא לנינווה כדי להחזיר אותם בתשובה. על מה? נכון. וזה שהם עובדים עבודה זרה. אז למה מה?
אין קשר בין זה שמעובדים אלילים ויש
לו מה זה חפה? לא. יכול להיות אדם שהוא לא עובד אלילים והוא גונב. יכול להיות אדם שהוא עובד אלילים ולא גונב. נכון? אז יש לך בעצם ארבע אפשרויות. גנב ועובד אלילים, עובד אלילים ולא גנב, לא עובד אלילים וגנב, לא עובד אלילים ולא גנב. בסדר? כן. זה... טוב. אפשר להגיד, יש הרבה דברים. הנה הרב ידבר על זה. על כן אנחנו חייבים להיות מסורים בכל מעשינו, דיבורנו ומחשבותינו בעניין הפרט והכלל, רק למטרה זאת להיות גורמים ידיעת שם השם אחד בעולם. ובאשר אין המין האנושי יכול לבוא לשלמותו הרוחנית והחומרית יחד, כי אם על ידי שיהיה שם השם מלא את כל הארץ, כי רק אז תוכל לבוא הדעה האמיתית להיות נקבעת בלב, שכל בני אדם הם האחים וחייבים להיות מתנהגים זה עם זה באהבה ואחווה, למרות חילוקי גוייהם ומדינותיהם. כלומר, מה יביא את בני האדם להכיר בזה שהם אחים? זה שיש אל אחד. אם אין אל אחד, אז בני אדם הם לא אחים. מצאנו את זה בדברי יעקב אבינו, כשהוא מגיע לחרן, ואז הוא רואה את רועי הצאן, ויאמר להם יעקב, מה אומר להם? אחי. אחי, כלומר, אנחנו אחים. אבל למה אתה אומר שאנחנו אחים? על בסיס מה? מאין אתם. כלומר, כולנו נבראנו יש מאין, ולכן אנחנו אחים. הם אומרים לו, זה פילוסופיה דתית שהמצאת, ויאמרו, מחרן אנחנו. מחרון הפו של עולם. מהמקום שבו יש תחרות בין בני האדם. לכן אומר הרב גם פה, אין ש... כך בני אדם יבינו שהם יעשו שלום. גם הרמב״ם במורה נבוכים אומר שכאשר בני אדם יעסקו בדעת השם בלבד, תחדלנה המלחמות. כן, מה אתה אומר? בני אדם הם אחים, השאלה אם זה רק בגלל הכרזה. אנחנו החלטנו שאנחנו אחים, או שזה אמיתי. אם כולנו בני אל אחד, אז אנחנו באמת אחים. למה יש הבדל בין יהודי לגוי? כולנו אחים, כל בני האדם, זה מה שהוא אומר. חוץ מזה, בין בני אותה האומה, יש עוד יותר אחווה. לכן, למשל, אני אסור לי להלוות ליהודי בריבית, כלפי גוי אין בעיה, נכון? למה? כי להלוות בריבית זה דבר מוסרי מאוד. למה? אני, יש לי כסף, ואני לא יכול להשתמש בו כי לוויתי לך. ברור שמגיע לי פיצוי. נכון? אז לכן, איסור הריבית שיש אצל בני ישראל הוא משונה, הוא נגד האינטואיציה המוסרית הבסיסית. אלא מה? אנחנו אחים. כיוון שאנחנו אחים, אז אנחנו נעשה ג'סטה אחד לשני, נלווה בלי ריבית. זאת אומרת, זה דרגות באחווה. אני, עם האח שלי, יש לי יותר אחווה מאשר עם הבן דוד שלי. כל בני אדם הם אחים בגדול. ולכן, בצלם אלוהים עשה את האדם, דבר הזה מחייב יחס חיובי אל כל בני האדם. וזה מדורש יחס עוד יותר חיובי אל האחים שלך. זה בסדר, זה פשוט. הוא מובן מאליו. כן? למשל, אדם צריך לדאוג לבני משפחתו יותר מאשר לבני משפחה אחרת. למשל, אם יש לאדם כסף, ואביו עני, אז בדיני צדקה הוא צריך לפרנס את אביו לפני אחרים. מה? בין אח ל... לא, אחווה זה התכונה של אח. תמיד יש חילוקי התנהגויות. אם אין חילוקי התנהגויות, מה? כן, אבל האמת, יש בה כלים שונים. זאת אומרת, גם אתה וגם אני מכירים באמת, אבל יש לנו כלים נפשיים שונים. כן? למשל, אם אני רואה, אתה רואה אפילו ככה, אנחנו פה באותו חדר. אתה מסתכל מכאן ואני מסתכל מכאן. אז החדר נראה אחרת. נכון? לא תהיה סתירה, תהיה השלמה. זה כמו שלמשל, האם יש סתירה בין להיות גבר לבין להיות אישה? אין סתירה, זה השלמה. זה לא. לכן זה טוב שיש נשים וזה טוב שיש גברים. שמת לב לזה? כן. עכשיו איפה אנחנו? אז גם ההתרוממות הפרטית, האנושית, למעלה רמה של מחשבות אמיתיות טהורות, אי אפשר כלל להיות כי אם בדעת אל אמת, על כן. עבודה זרה היא מעכבת את הטוב האלוהי מופיע בעולם, ועלינו בייחוד החובה שלא להתנהג עימה בסבלנות. אף על פי שאין לנו לחרות בלב שנאה על עובדי עבודה זרה, ולחשוב שהם אשמים במה שהם עובדים עבודה זרה. כלומר, אתה לא יכול להיות סובלן כלפי קיום של פולחן אלילי בארץ ישראל, אבל אתה לא צריך לסנוע. למה שתסנה? הרי זה לא אשמתו שהוא קיבל חינוך כזה. כי איזו אשמה אפשר לייחס להם מאחר שמעשה אבותיהם בידיהם. כן, זה ביטוי בגמרא במסכת חולין, שעובדי עבודה זרה מעשה אבותיהם בידיהם. אלא שאנו צריכים לשמור את עצמנו ואת כלל המין האנושי שיבוא על ידי זה להכרת האמת במה שאנו ניסה לפניו ודגל שם השם וכבודו, על כן עלינו להתרחק מאוד מכל ענייני עבודה זרה ואביזה ראיו. לכן לנו אסור לעשות כל דבר שמתקרב מקרוב או מרחוק לעבודה זרה. אז הוא אומר שהם לא נענשים. הם לא נענשים. מי אמר לך את זה? מי מעניש אותם? זה כשהם באים לשאול אותנו. זאת אומרת, ברגע שהם שואלים אותנו, או שאנחנו משתלטים עליהם, שזה לא חובה, אז אנחנו קופים גם שלא לעבוד עבודה זרה. כי בארצנו, לא, זה מה שהוא אמר, שנאסר עלינו הסובלנות בפועל, כי הדבר הזה יפגע בתפקיד שלנו. אבל לא שאנחנו מאשימים אותם על זה, זה מה שהוא אומר. טעיתי? טוב. מה? כן, אבל זה הגנה קודם כל עלינו. זאת אומרת, למשל, יש מה שנקרא דיסטנס. בצבא אתה מכיר את זה. הקצינים יש להם דיסטנס. בשביל מה הדיסטנס? כי בלי זה הצבא לא יתפקד. אז זה לטובת החיילים. גם החפשים צריכים שיהיה דיסטנס. אלה. יש שיחליקו, למה? לא הבנתי. כן. טוב, אדמתה יוגוסט, והנה יש בדבר הזה כלל ופרט. מצד אותה מניעה שעבודה זרה מונעת את הטוב הכללי של אור השם לבוא בעולם, בזה כל מיני עבודה זרה הם שווים לרעה. תזרם כמו דבר, צאת אומר לו. כן, יש הלכה שעבודה זרה מתמאה במסע כנידה. יש אמנם גם כן צד אחר, והוא שיסוד עבודה זרה בא מצד גסות הנפש, שאי אפשר לה להתרומם למעלה הגדולה של טהרת הדעת הצריכה להכרת כבוד אל אחד, אדון כל המעשים ברוך הוא. על כן, מחויב הדבר שאם הדתות של עבודה זרה נמצאות גם כן תועבות מוסריות, ובזה אין כל עבודות זרות שוות. שיש לפעמים עמים שהתעלו במוסרם, עד שלמרות היותם עובדי עבודה זרה, הם עומדים במעלה הוגנת במוסריות, במידות ודרך ארץ. וממילא הנימוסים בדרכי עבודה זרה שלהם אינם כל כך משוקצים ומלאים תיעוב כאחרים. על כן אי אפשר להחזיק את כל האומות עובדי עבודה זרה במצב אחד ואופן אחד. כלומר, כאשר אתה בא לדון על אומות, אתה צריך לבדוק מה המצב של המוסריות של אותה חברה. האם הם מאוד מושחתים, מעט מושחתים, לא מושחתים בכלל וכדומה. בסדר? ואז ממילא, גם כשאתה בא להילחם בהם, יש הבדלים באופן המלחמה. למשל, אנחנו במלחמה עם האומה הערבית, נכון? עכשיו, אנחנו מכירים שיש שם מדינות שונות וציבורים שונים. למשל, יושבי רצועת עזה, 98% מהם הם ברברים, והם מוצאים שם רע על כל השאר. כן? זה דוגמה. לעומת זה, יש מדינות אחרות שהן כן במלחמה איתנו, אבל זה לא אומר ששם הכל מושחת עד כדי ברבריות נוראה. יש מדרגות. ואז לפי זה גם האופן של הלחימה יהיה שונה. הרב קוק באגרות ראייה, כרך א', עמוד קוף, דן בנושא המלחמות. אגרות ראייה חלק א', אולי זה הרב נשאל על ידי רב מוישה דוקטור זיידל, שהיה בחור ישיבה שהיו לו שאלות באמונה, היה שואל את הרב קוק. אז לא היה מכון מאיר וזה, אז היה אדם אחד בעולם שהיה אפשר לשאול אותו, זה היה הרב קוק. לפעמים לקח לו שנה לענות, כן? בגלל העומס הגדול שהיה לרב, אבל הוא ענה. עכשיו, אחד הדברים ששאל דוקטור זיידל, למה הנביאים שלנו לא אסרו לחלוטין מלחמה? מלחמה זה דבר מגעיל. הנביאים אמרו, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אז למה לא אסרו את זה בהתחלה? על זה עונה לו הרב, ענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאר איתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כלומר, יש לך פרא אדם, אתה צריך להיות אכזרי. רק עם ציפייה להביא את האנושות למה שצריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. ודע שבהלכות הציבור לא יחמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות, אני מדלג וכו', ובסוף הרב מוסיף משפט מאוד מעניין, ומובן שמכל מקום, היה הדבר מסור לבית דין, לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא, ולא היו כל העניינים שווים. כלומר, בית דין אומר, רגע, האומה הזאת שאנחנו נלחמים בה, צריך לנהוג כך וכך, וזאת אחרת. למשל, התורה בפרשת כי תצא אומרת, כי תצור אל עיר, אסור להשחית את העצה, נכון? כי אסור להחריט, כי האדם עץ השדה לבוא עם פניך במצור. אז אסור, עצי פרי במיוחד. וכאשר מלך ישראל יוצא למלחמה, ומלך יהודה יוצאים למלחמה נגד מואב, מה מצווה אלישע הנביא? כל עץ טוב תפילו. זה אסור. בתורה כתוב שאסור לעשות את זה. זאת אומרת שאלישע הנביא שפט שהמואבים מושחתים יותר מסתם אומה. ולכן צריך גם להשחית את העץ. זה איגרת פתת בסופה, זה בעמוד קוף. יש הרבה מה ללמוד שם, אז לא ניכנס כל הפרטים. כן. הוא ענה לו שאם לא היו נלחמים, היו גומרים אותנו. זה דבר אחד. ב', הוא אומר שלפעמים יש גם צורך באכזריות, ושהדברים, והוא מוסיף גם, שזה משתנה לפי המצב המוסרי של מי שאתה נלחם בו. רגע, על השאלה הראשונה הוא ענה. עכשיו הוא הוסיף עוד משהו, שבדין היה בוחן את מצב השחיתות של האויב. בסדר? כן. מאיפה הוא לקח את זה? טוב, זה נושא אחר. מה? הוא לא יודע אם הוא עושה את ההבחנה בשלב הזה. כן. לכן אני כאן בעמוד 101. והנה, גם בעבודה זרה, רגע, לא קראתי את הכל, שיש לפעמים עמים שהתעלו במוסרם, עד שלמרות היותם עובדי עבודה זרה, הם עומדים במעלה הוגנת, במוסריות, במידות ודרך ארץ, וממילא הנימוסים ודרכי עבודה זרה שלהם, אינם כל כך משוקצים ומלאים תיעוף כאחרים, כן? זה כמו שהתורה בפרשת כי תבוא, אומרת גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. משמע שמצופה גם מן האויב האכזרי, להתחשב בזקנים ובילדים. על כן, אי אפשר להחזיק את כל האומות עובדי עבודה זרה במצב אחד, באופן אחד. והנה, גם בעבודה זרה יש ניצוץ מוסריות. עכשיו, עד עכשיו הוא דיבר בגנות עבודה זרה, שעבודה זרה מעכבת דעת השם. אבל יחד עם זה, בתוך עבודה זרה עצמה, יש יסוד מוסרי. מה היסוד המוסרי? שהרי מצד יראתם הם פורשים מדברים היותר רעים. כל אומה, לפי מושגיה, ומתקרבים למעשים טובים בחברה האנושית על כל פנים. זאת אומרת, עובד אלילים, עובד עבודה זרה, יודע שיש לו דרישות מאת האלים, ושהוא עתיד לתת דין וחשבון לפני האלים. וזה מחזק את מצב מוסריותו. והרגל המעשים הטובים וההתרחקות מן הרעים, פועל לזכך נפשו של אדם. שהדורות הבאים, אפילו מאותם עובדי עבודה זרה עצמם, כבר יהיו על ידי זה מוכשרים יותר לאור האמת. כלומר, יש תהליך פנימי, מנגנון פנימי, של זיכוך המידות דרך עבודת האלילים. הדבר הזה הוא לא פשוט. יוצא לפי זה שאם אתה בא להשמיד עבודה זרה, אולי אתה גם גורם לנפילה מוסרית. לכן, אפשר לומר שכאשר אברהם אבינו החליט שהוא שובר את העבודה זרה, הוא היה צריך לקחת בחשבון את ההשלכות הנפשיות והפסיכופתיות שתצאנה מזה. אתה יודע, אברהם, כאשר אתה שובר את הפסלים, לכמה בעיות פסיכיאטריות חמורות אתה גורם? זה מה זה אדם ששברו לו את האל? איך הוא מתנהג עכשיו? כן. זה מעניין מה שאתה אומר. הרב קוק אומר את זה על הנצרות. שהנצרות, זה היה בעיה שכמה יהודים שבאו אל הגויים ואמרו להם, אתם כבר ישראל. ואז זה קפה עליהם התנהגות מוסרית שהעיקה על ליבם. ושמדי פעם מתפרצת במלחמות. כן. טוב, אצל שלמה המלך, הרעיון שלו היה לאחד את כל האנושות. ולכן הוא לקח את כל העבודות זרות כדי לגלות את הייחוד. כך אומר רבנו יצחק אברבנאל. כן. טוב, מה? כן, יש הבדל בין למעשה לבין תיאוריה. כן. כן, מה אתה אומר? יש צד כזה, כן, אני חוזר על שאלתך היפה. האם יש קשר מהותי בין עבודה זרה לברבריות? אז הרב באורות אומר שכן. מדוע? בגלל שהעולם המוסרי של עובד האלילים איננו הרמוני. הוא קרוע בין ערכים שונים. ולכן הוא לא מוצא יישוב הדעת, כיוון שיש אל למלחמה, ויש אל לאהבה, ויש אל למסחר, ויש אל לדעת וכו'. אז האדם איננו חי ביישוב פנימי, אין לו ייחוד המידות, ואז הוא מתייאש מלהיות מוסרי ונהיה ברברי. איך הרב אומר באורות? עד שהעולם האלילי עלה בכל זאת מבחינה מוסרית, ולא מצא לו מפלט אלא במחבו הבודאיות. כך אומר הרב. כן, שהבודהיזם בא בעצם כריאקציה מוסרית לשחיתות של העולם האינדואיסטי. טוב. אז לכן אומר הרב, והרגל המעשים הטובים וההתרחקות מן הרעים פועל לזכך נפשו של אדם, שהדורות הבאים, אפילו מאותם עובדי עזרה בעצמם, כבר יהיו על ידי זה מוכשרים יותר לאור האמת, שמתוך אור המידות הטובות והמעשים הטובים, שהדתות המעולות, הנמצאות בין עובדי עבודה זרה, ידריכו בהם את בני דתם, יבואו להכיר איך הם עומדים רחוק מאוד, רחוק מאור הגדול של דעת כבוד השם אחד, ויהיו עצמם סיבה להפיכת שפה ברורה אל העמים כולם, לקרוא בשם השם פסוק בצפניה. זאת אומרת, איך הנצרות התפשטה באימפריה הרומית? האימפריה הרומית הייתה נורא ברברית. ומשחקי הקרקס ועוד דברים אחרים די, מאוד קשים שהיו ברומא, זה בלתי נסבל. מצד שני, הייתה עלייה מוסרית וגם קליטה מסוימת של היהדות. היהדות התפשטה הרבה באימפריה הרומית, והדבר הזה גרם לזיכוך המידות. במיוחד רק רגע, שהרעיון של האתיקה שבא מיוון לרומא, גם הוא השפיע על הזיכוך של המידות, ולכן אחר כך היה נוח לזנוח את הברבריות הקדומה ולאמץ את הנצרות. כן.
איך זה בא לידי ביטוי ההתפשטות של היהדות ברומא?
ערב התפשטותה של הנצרות, היהדות הייתה מצויה בהרבה מאוד חוגים בכל האימפריה הרומית. פילון האלכסנדרוני, למשל, כותב שהראיה שיום השבת זה דבר טוב, שאין לך אומה ולשון בכל האימפריה שאין בה שומרי שבת. כן? בכלל, גויים, כן, אפילו פלאוטוס, המשורר הרומי, מספר על אחת מהנכבדות ברומא שהייתה שומרת שבת. שכולם היו צוחקים עליה, שהיא לא יכולה לעשות כלום ביום הזה, וכל מיני דברים כאלה. כן? יש אשתו של נירון קיסר, הייתה מתייהדת. כן? מה? בגמרא כתוב, אבל אצל הרומאים כתוב על אשתו של נירון. כן? היו נשים, עכשיו, היו יותר נשים מגברים, כי גברים פחדו מברית המילה. מה שאין כן נשים שאין להם בעיה כזו, ולכן כשפאולוס בא ומוכר את הנצרות, הוא מוכר יהדות בזול. אפשר לעשות יהדות בלי ברית מילה. זה בסדר. כן, מה אתה אומר?
איך זה מסתדר עם העובדה, עם האמירה שמצוות בטלות לעתיד לבוא?
איך זה מסתדר עם האמירה שמצוות בטלות לעתיד לבוא? זה מצוין, זה מסתדר יפה מאוד. מה, לא הבנתי מה קושיה.
שומרים שבת אתה אומר.
שומרים
שבת אתה אומר.
כן.
נו, אז מה? אז מה בטלה? מה בטל פה?
לא בטלה? מה אמרת? מצוות בטלות מתי?
עתיד לבוא.
נו, אז זה היה לעתיד לבוא?
הם תופסים את זה כך, עתיד לבוא.
יש מדרגס וזה. אני לא אכנס עכשיו לכל ההתפתחות של התיאולוגיה הנוצרית, איך הם הגיעו למה שהגיעו. היה ויכוח ביניהם אם לבטל את המצוות או לא. עכשיו, חוץ מזה, הנצרות נתפסה בתחילתה, כת של היהדות. כן, הרומאים לא עשו הבחנה, הכל יהודים. כן. טוב. מה? זאת אומרת, אם יש אומה שהיא כבר מתוקנת מבחינה מוסרית, האם היינו דורשים מהם לעזוב את העבודה זרה? אינני יודע. התורה לא צפתה עלינו את זה, כן? אז אפשר אולי להציע להם, אבל לא חייבים. מה אתה אומר? ההפך, לגבי עבודה זרה אי אפשר להיות סובלני. זה מה שהוא אמר, לעבודה זרה אין סובלנות, אבל אין שנאה. וחוץ מזה יש שם יסוד חיובי, שצריך לדעת להכיר אותו. למשל, יש מקום אחר שהרב מדבר על עבודת המולך. עבודת המולך זה היה קצת לא סימפטי. כן, היו מזמינים חבר'ה לאיזה מסיבה, להי סוסייטי, המסמר של הערב לוקחים תינוק, שורפים אותו באש על גבי המזבח. זה לא, נראה לי שזה לא מתאים, נכון? זה פסניש, משהו כזה. אבל בכל זאת, מה היה מסתתר מאחורי זה? במיוחד שהיו בכלל מקריבים את הבכור, כמו ביקורים. כלומר, אתה לוקח את הדבר היקר לך מכל, ואתה נותן אותו לאלוהות, כי אתה מכיר שהאלוהים זה הכי יקר שיש. כלומר, יש צד פה של הכרה ערכית, שכמובן מקבלת ציור, צורה מזעזעת, ומפלצת, זה מה שהתורה אומרת, כי גם את ביניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם, אבל זה אומר שהיה שם איזו הרגשה מסוימת, שאותה צריך להעלות ולרומם. כן. אגב, התורה אומרת, בפרשת השבוע, בכור בניך, תיתן לי. כתוב. כן. אחר כך, בפרשת כי תישא, כתוב, בכור בניך, תפדה. אז אני מבין שתיתן לי, אבל צריך לפדות. כן. מה? אפשר להמשיך, כן. ובכלל, עלינו להשכיל. באשר כי העולם מתנהג בהשגחת השם יתברך להביא את בני האדם לתכליתם המאושרה, על כן נדע שכל זמן שעדיין נמצאת עבודה זרה בעולם, יש בה תכלית. כלומר, אם זה היה כבר מיותר לגמרי, זה היה נעלם. והיינו, שישנם אנשים שהם כל כך שפלים בערכם, עד שאפשר להם שיהיו נדרכים בדרכי יושר על פי הכרת אל אחד, ואי אפשר להם להתעלות אל המידות האנושיות, כי אם על ידי אמצעות מושגים גסים של עבודה זרה. ואם באנו להכביד עליהם, לקבל עול מלכות שמיים, ולזנוח את אליליהם, קודם שהוכשרו לכך, אז תחת חיטה יצא חוח, ותחת שנדמה להטיב, נרע להם. כלומר, אל תמהר. עכשיו, יש למשל דבר שקרה בזמן גלות בבל, פחות או יותר, שנוסדה אז הדת הזורואסטרית, של זרתוסטרה. הדת של זרתוסטרה, שהתפשטה באימפריה הפרסית, בזמן שישראל היו שם בגלות, מה? לא, זה השושלת. השושלת האחמנית, לא אחמנית, האחמנית, אז...
האחמנית הייתה בבבל?
היא שלטה בפרס.
רגע, שפרס שלטו.
פרס שלטו גם על בבל. אז זמן שישראל היו בבבל, או גם בשושן הבירה, התפתחה גם האמונה הזורואסטרית. עכשיו, מה מיוחד באמונה הזאת לעומת עובדי האלילים הקודמים? שזאת הפעם הראשונה שבתוך העולם האלילי, הבסיס של כל החיים בנוי על מלחמת הטוב ברע. זה החידוש. לפני כן, אצל עובדי האלילים במיתולוגיה, האלים לא אכפת להם כל כך מטוב ורע. עד רבה, הם עושים כל השטויות שבעולם, הרבה יותר גרועים מן האדם. פתאום, קם זרתוסטרה, אומר לך, יש אל טוב, יש אל רע. זה התקדמות. מה עם אמונת הייחוד? זה נדבר אחר כך. זה הדרגתי. זה בא כנראה בהשפעת הנוכחות של בני ישראל, ולא בכוח יוזמה של בני ישראל לשנות אותם. ויש מי שכתב שזה המשמעות של מה שכתוב עם גילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. זה מתייהדים, מתנהגים כיהודים. כן? טוב, ותחת שנדמה להטיב, נראה להם. כלומר, אם אתה תבוא מוקדם מדי, כמו שהנצרות עשתה, למשל.
כי... היה הקרב על המולך האלה?
מה, הקרב?
כי זה מהלך רע, קרוע.
להמולך? לא חושב שבדת זרתוסטרה יש...
אבל הם התנגדו לזה?
אני לא יודע אם התנגדו, הם לא היו במגע עם הדברים האלה. הקרב על המולך זה היה יותר אצל הכנענים. כן, יש הפולחן של מיטרה, זה כן היה. אבל הפולחן של מיטרה היה עם הרבה דם, אבל לא של בני אדם. של שור. כן, טוב. כי את האור האלוהי לא יוכלו לקלוט בנפשם הנמוכה, ואת היראה הגסה של עבודה זרה שהייתה עוצרת באדם מכמה דברים רעים, יעזבו. כלומר, אתה אומר, תעבדו את השם, לא מסוגלים. תעזבו עבודה זרה, לא מסוגלים. אז מה נשאר? שחיתות מוסרית. למשל, כבר יצויר איש עומד במדרגה כזאת, שרק אם יאמר לעץ אבי אתה, ויראה את אלוהיו עומד אצלו בביתו, מביט עליו לפי דמיונו בעיני זעמו, יחדל מעשות נבלה של רצח גנוב, נאוף וכאלה. וכשנדריכו במעלה רמה של דעת אדון כל המעשים ברוך הוא, תופר יראתו ונורידהו ממעלתו שכבר קנה לו. על כן, אנו מוזהרים שלא ללמד דברי תורה לאומות העולם. כלומר, אסור ללמד לגוי תורה. למה? כי אין אנו בטוחים אם הלימודים, הצחים הקדושים האלוהים לא יועילו להוותן של הנפשות, של נפשות בלתי מושלמות. כלומר, יכול להיות שאתה תגרום להם נזק על ידי כך. מה? מה מותר ללמד גוי? אז זה כבר יש דיונים כאלה, מכאן להודדה חדשה בפסיקה ההלכתית. מה ללמד? איך ללמד? איזה סוג גוי? זה יש הרבה... למשל, הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, אמר שאם גוי שואל אותך מה התורה אומרת באיזשהו נושא, אתה חייב להגיד לו את האמת.
למה שואל את האמת?
אולי תגיד, כיוון שאסור ללמד תורה לגוי, למשל, לא, זאת אומרת, אבל אם הוא בא ושואל, אתה צריך לענות לו. כן? והנה, גם בין החושך של עבודה זרה, יוכלו להימצא יחידים תאורי לב שירצו להוכיח ולהטיב דרכי עמם, ומתוך שמכירים שהאור האלוהי האמיתי הטהור הוא יותר גדול מכוחם, ידריכו על פי ערכו בנימוסים טובים ומנהגים שמביאים אותו להשלמה יותר טובה בעתיד. ועל יחידים כאלה נאמר בתנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שבין איש בן אישה, בין עבד בן שפחה, בין נוכרי, בין ישראל, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. כלומר, רוח הקודש, אתה רגיל למצוא את זה רק בישראל, פתאום תנא דבי אליהו אומר, זה קיים גם אצל האומות. וכבר אפשר שימצאו יחידי סגולה, שיעזרו עזר אלוהי, בהנחת נימוסים ומנהגים מוסריים, שסוף כל סוף יביאו את המתנהגים על פיהם לבוא להכרת האמת ואור האלוהי. וכיוון שהמנהגים המוסריים הם מדריכים אותם על פי דרכם וערכם להיות עולים לפי מדרגתם לסוף למעלה יותר עליונה, עד בועם למעלה האמיתית שעל ידי אור ישראל יכירו בסוף את כבוד השם אל אמת, כבר יש לאותם המנהגים ערך דתי שראוי להם להוקיר אותם באמת. כלומר, מכיוון שזה מועיל, אז למה לא להגיד ששם שמיים חל על זה, לפחות באופן חלקי? ואנו נוכל, מה? אני לא שומע אותך טוב, דבר יותר חזק בבקשה, בצרחה. טוב, אנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם של האנושות. היום אנחנו רואים שיש מאומות העולם שיוזמים לבוא אלינו. משהו אחר לגמרי. כלומר, למשל, ארגון ברית עולם שאני הקמתי בנושא הזה, לא פונה אל האומות, אלא הוא נותן מענה לצורך שבא מהם. ואחר כך, כמובן, הם מתוכם רוצים להשפיע על חבריהם, עוד יותר טוב. זה אנחנו לא צריכים למנוע מהם. מובן? טוב. מה? הפנייה אל המוסלמים זה משהו אחר לגמרי. אנחנו צריכים להחזיר בתשובה את ישמעאל. כתוב בתורה, שויגווע וימות, מכאן אומר רש"י, אין גוויה אלא בצדיקים, מכאן שישמעאל עשה תשובה. ואם עשה אבות סימן לבנים, אז צריך שגם בניו יעשו תשובה. יש תשובה מיוחדת לישמעאל. שעל זה אמר הנביא, אמר המלאך, שובי אל גבירתך. וזה, לכן זה ויכוח בתוך המשפחה. כן. אז הם באים, אל תדאג. כן. כן, נכון. זה יבוא לביטוי. ואנו נוכל להכירם, ואנו נוכל להכירם, אף כי מרחוק יעמדו, בתור מתקרבים לאור השם. ולחוש שהם עושים כראוי להם, והחזיקם במורשת אבות ובמנהגים שתקנו להם זקני אומתם, שהיחידים הללו היו בעלי סקירה לפעמים גדולה מאוד, ונושאים נפשם להטבת עמם המוסרי והחומרי. מעניין, בזמנו הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכרונו לברכה, הזדמן לו להיפגש עם הדלאי לאמה. ו... מה? למה לא? כן. והרב אשכנזי, לא אחזור על כל השיחה ביניהם, אבל הוא שאל את הדלאי לאמה, מה זה כל המנהגים הפגנים שיש אצלכם, הטיבטים? אז הוא ענה לו, זה העם שלי שצריך את זה. אחר כך הוא הוסיף, הוא אמר לרב, וגם העם שלך צריך את זה. והרב אשכנזי אמר, והוא צדק.
צריך את מה בעם שלך?
את כל המנהגים הפגנים. והרי הוא אומר שעל זה כל ההילולות. כן? הרי כתוב, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז אלה עובדים לאלוהי מצרים, ואלה יש להם חוט אדום ועוד כל מיני מחזיקי מפתחות. בסדר? אתה יודע שמוכרים תמונות של צדיקים, אם זה כאן לנרות, כולל התמונה של הרמב״ם. אני חושב שהרמב״ם היה מאוד אוהב את זה. כן. טוב. על כן, אין להחליט על כל הדת כולה שהיא טעות, ולהקלות את מחזיקיה ולבזותם, כי אם כפי הערך הראוי להעיר בנפשנו את גודל הטובה והנחלה הקדושה אשר שפרה עלינו, שהבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, שאנו צריכים להיות מתעסקים בהדרכות שפלות כאלה, והם לערכנו טועים. אבל לפי ערך נפשם הנמוכה, הם, יכול להיות שמתנהגים כראוי להם. כלומר, ריבונו של עולם נותן מקום גם לאמונות האלה, שהם חלק מעולמו, לפי הנצרך לאותן האמונות, לאותם המאמינים. אמנם, עכשיו זה לגבי עבודה זרה. מה עם נצרות ואיסלאם? עכשיו הוא נכנס יותר לעומק. אמנם, הדתות שנוסדו על יסוד התורה והנביאים, להן ודאי יש ערך נכבד, שהרי האוחזים בהן הם קרובים אל אור השם ודעת כבודו, אף על פי שחסר להם היסוד שרק ליחידים מהם נגלה. אמנם, גם זה, שתכלית חפץ השם בעולמו, מוכרח הוא להיגמר על ידי ישראל כמו שהתחיל הוא יתעלה מעשיו, להודיע כבודו וגודלו על ידי עם זה בחר לו, כן גם יהיה הגמר והחותם של מלאת כבוד השם, מלאת כבוד השם את כל הארץ, גם כן על ידי אורם של ישראל. ברור שהנצרות והאסלאם זה לא התכלית האחרונה של ההכרה הדתית, בסוף אנחנו עם ישראל צריכים להשלים. הנה זה מצדיק את מה ששאלת, למה אני עוסק ב... תורת בני נוח.
בגלל זה. אף על פי
שנעשה
להם היסוד, שרק
להחידים, איזה יסוד? היסוד זה של חפץ השם בעולמו. כן? למשל, היום כבר מצאנו נשיא מדינה, נשיא ארגנטינה, שהוא בן נוח לכל דבר. כן? וכשהוא נותן נאום, אז הוא מצטט את פרשת השבוע. למרות שהוא לא יהודי. מכל מקום, כבר יוכלו להימצא בהם על ידי הכללים המוסריים הגדולים שלקחו להם מאור התורה. מה?
דיבר על אבל לאומי.
נכון, זהו, כן. מכל מקום, כבר יוכלו להימצא בהם על ידי הכללים המוסריים הגדולים שלקחו להם מאור התורה, שהחייתה בהם גם כן ביתר עוז את הרגש האנושי הטהור, יחידים בעלי רוח טהור, שמקיבוצם יקבעו להם מנהגים דתיים הממלאים את תעודתם, לרומם את הנפש, למידות טובות, לאהבת השם ויראתו. כן, מצאנו דבר כזה אצל הכוזרים, למשל, בימי הביניים, שחלקם התגיירו, חלקם התקרבו ליהדות, והיה להם חוקים ונימוסים משלהם. על כן הם חייבים ודאי ללכת בדרכי מחוקקיהם, המוחזקים באומתם לאנשי קודש, לפי ערכם ותכונתם. יש לנו הלכה אפילו, שהרואה חכם מאומות העולם, יש ברכה שצריך לברך. כן? מה? אתה מבלבל. מה? לא, הוא אומר שיש אצלם אנשים חכמים ואפילו צדיקים שהם יכולים, ראויים לתת חוקים לאומתם. כיוון שהחוקים האלה הם באים מלב טהור, ברור שזה מחייב אותם.
נוצרי, אדם טוב ומתוקן.
מן הראוי שילך בעקבות החוקות שהונחו על ידי טובי בניהם. טובי בניהם, כן. נכון, את זה אי אפשר להכשיר. נכון, 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 נכון. הוא שואל איך אפשר להכשיר את היד, את הנצרות ואת האסלאם, אחרי כל אדם היהודי שהם שפכו. תשובה, אי אפשר. אי אפשר. הרב כאן לא בא להכשיר לא את הנצרות ולא את האסלאם. אלא הוא מסביר, מה? הוא נותן מעמד להם. כלומר, הם מבחינתם צריכים להתנהג בדרכי יושר וכו'. אנחנו לא יכולים להשלים עם המפלצות האלה שכל כך הזיקו לעולם. ברור. אבל למרות שהם הזיקו, צריך לראות מה הנקודה החיובית שהייתה שם. והנה, הנבואה יש לה כמה מדרגות, עד שמעלות נמוכות של רוח הקודש, הבא מסיבת יתרון רוח טהור ולב מלא עוז וגבורה להיות דובר צדק ומגיד משרים, גם כן נכללו בה, וראוי ללכת כל אומה בעצת גדולי מנהיגיה המוחזקים ומקובלים אצלה, שעל פי רוב היו יראי השם וחשבו מחשבות להועיל לה בחייה הפנימיים, והנה, המעלה העליונה של הנבואה שהיא כוללת את דעת השם וטובו עד סוף כל הדורות, זאת היא נחלה מיוחדת לישראל כדי להיות מקום נאמן למרכז אחדות של דעת השם בעולם. אבל המידות הנמוכות של התעוררות אל הצדק והטוב שאינן ראויות להיות נקבעות בתור מרכז כללי לכל המין האנושי, אבל ראויות הן לאותה האומה המיוחדת שעליה נתייחדה כבר, אפשריות הן להימצא אצל כל אומה ולשם. על כן, מנהגי הדת שנקבעים מתיקון גדולי וחסידי האומות, הם ראויים להיות ניכרים לגביהם בתור עבודת השם, ולנו אין ראוי לבזותם כלל, כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, וכל לבבות דורש השם. כלומר, אתה לא צריך להתערב, אתה יכול לכבד את ההנהגות האלה, למרות שאתה לא חייב לתת להן גושפנקה. אני חושב פה למשל על הספר של רבי נתנאל ברף היומי. שמעתם על הספר? לא? גן השכלים. מי אמר את זה? אתה. אז טוב, אז תשאלו אותו אחרי השיעור. מה? מה הבעיה? אבל הוא כך שמע, הוא השתעמם. מה אתה אומר?
בינו לבין עצמו, רוצים תשובה.
מותר לי או ש... מפחיר לך שאני אדבר על זה? לא, בסדר. היה חכם אחד בתימן, שהרמב״ם כתב לו את איגרת תימן. איגרת תימן נשלחה לרבי יעקב, ורבי נתנאל ברב פיומי. עכשיו, רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי, היה הבן של רבי נתנאל ברב פיומי. נכון? רבי נתנאל, אביו של אותו רבי יעקב, כתב ספר בשם גן השכלים. בוסטן אל-עוקול בערבית. שם הוא מנתח את הקוראן, אחד הפרקים הוא מנתח את פסוקי הקוראן, והוא טוען שם שמוחמד לא התכוון לבטל את תורת ישראל. אלא הוא התכוון להיות נביא לערבים, לתת להם דת, כדי שלא יעמוד העולם בלא דת. העמדה הזאת, הפרשנות הזאת לקוראן, איננה הפרשנות האורתודוקסית באסלאם. מי שיסבור כך, הוא בעצם נחשב לכופר. אבל אין שום מניעה מתוך קריאת הטקסט של הקוראן עצמו להגיע למסקנה הזאת. אם הערבים יקבלו את העמדה של רבי נתנאל, אז לנו לא אכפת מה שהם חושבים על מוחמד. נביא, לא נביא, לא אכפת לנו. העיקר שהוא לא בא לבטל את תורת משה. אני חוזר על שאלתך. קראת שבקוראן כתוב, שמעת שבקוראן כתוב, שלעתיד לבוא כל עץ יאמר, למאמין יש מאחורה יהודי בו תהרוג אותו. מישהו אמר לך עכשיו שזה לא בקוראן, אלא שזה בחדיס. נכון, זה לא בקוראן. טוב. מה? חדיס. חדיס. זה הברייתות שלהם. משהו כזה. כן. כן. זה נכון. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב, מה שאתה אומר? אני שואל אותך, מה שאתה אומר, שמוחמד הרג יהודים, איפה זה כתוב? כן, אבל איפה זה מובא, קרב חייבר? בסירת רסול אללה. זאת אומרת, זה ספר שהוא חיצוני לקוראן. ולכן, מבחינת הסמכות העליונה של הטקסט הקוראני, רק הקוראן מחייב. אז כל מה שקרה, נכון, קרה. אבל השאלה אם הם מחויבים כלפי זה, התשובה היא לא. יש במרוקו היום, יש זרם שנקרא אל-קוראניון, שהם מקבלים רק את הסמכות של הקוראן ושום ספר אחר לא. זה כמו קראים שלנו, כן? משהו כזה. טוב, עד כאן להיום. פמפללה, למפ.